פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי אנחנו נקרא השבוע את פרשת תרומה, אנחנו בעוד תוכנית של פלפוליטיקה, מערכת בחירות סוערת. ערב טוב לך יעקב ריבלין באולפן ירושלים.
ערב טוב לך אבי ברמת גן, הזכרת את
פרשת תרומה. רחובות היום, רחובות.
רחובות היום, כן. כן, הרבה אנשים הזכרת את פרשת תרומה, באמת הרבה
אני,
אנשים.
אני כבר מרותק לשמוע מה הדבר תורה שלך השבוע על פרשת תרומה.
כן, אמר, הזכרת תרומה, הרבה אנשים תרמו השבוע, תרמו להצלת עולם התורה, להבדיל, תרמו למתמודדים בפריימריס, איך אומרים, ישראל נתבעים ונותנים, כל כן. מה שמבקשים להם, הם תורמים.
אבל לי אגב היה איזשהו פירוש, הבנתי השבוע מה זה, ויקחו לי תרומה. עם כל שיטות המאצ'ינג, ושמענו שיש גם פייק תרומה, אתה יודע, אתה דואג שמישהו ייתן, כדי להראות לזה שמעבר לים, הנה נתנו, ואז זה יכול להסביר מה זה, ויקחו לי תרומה? התרומה היא בעצם נלקחת ממקבל התרומה, כדי שמישהו אחר ייתן תרומה.
כן, אבל מזה אתה מבין שבזמן שהמשכן היה קיים, אז אנשים לא היה מאצ'ינג ולא היה שיטות, אז מה שאנשים נתנו אז, אבי, למשכן, היה באמת מהכיס שלהם, ולא מכיסים של אחרים.
נכון. אבל לא יקמידי דלור ומיזה באורייטה.
בדיוק, הם לא צריכים לתרום לפריימריס וכל מיני דברים כאלה. אגב, אתה יודע, אני ישבתי לפני קרוב לחודש עם יהודי שהתמודד השבוע בפריימריס.
עם ניר ברקת, זכית מולו בהתערבות.
כן, ההתערבות הזה.
אתה התערבת איתו, אם אלקין יהיה או לא יהיה ראש עיר בירושלים, במקום להתערב עם המיליארדר הזה על איזה ג'ובה, התערבת איתו על בירה, אני חושב. אבל הייתה לכם עוד התערבות, לא? אם הוא יהיה בחמישייה או לא יהיה בחמישייה.
כן, שאלת למה התערבתי איתו על בירה ולא על ג'ובה. אתה יודע, לא רציתי להגיע לאיפה שמגיעים כל מיני פוליטיקאים שמתעסקים עם ג'ובות. זה ההתערבות עקרונית, וכמעט רציתי להתערב איתו, אבי, שהוא לא מגיע לעשירייה הראשונה. ברגע האחרון, אני לא יודע, היה לי זכוש פנימי שאמר, אל תתערב נגדו. הבן אדם עובד כבר המון זמן בשטח, לך תדע לאיפה הוא יגיע.
והוא לא צריך תרומות.
שום תרומות.
באמת זה לי תרומה, הוא תורם לעצמו.
הוא תורם, הוא אומרים שהוא השקיע שם כמה מיליונים, הוא שכר משרדים בתל אביב, כשאני נפגשתי איתו במסעדה, וישבו איתו איזה צוות של חמישה בננה, ואתה יודע, הוא לא התרשמתי שהוא בא עם איזה בשורה מיוחדת, או כותרות, אבל כשאתה מגיע בית...
אולי הבשורה שלו זה עכשיו, היום הבשורה שלו זה אלונה.
כן, אתה יודע.
ההצטרפות של אלונה.
כן,
למפלגת הימין החדש. זה יהיה שם ממש משפחה, כי הימין החדש.
אגב,
בהנחה שגם אלונה תרצה לגייס את שירותיו של קובי איזק, ידידנו הטוב והמוצלח, מה הוא יעשה? הוא יוכל בשביל כל משפחת ברקת, למרות שהם בשתי סיעות, איך זה ילך?
למה לא זה ייעוץ? אגב, שתי סיעות די קרובות, מה בעיה?
זה ייעוץ משפחתי.
כן, ייעוץ משפחתי. אגב, את הזכרת לי את הימין החדש ואת אלונה ברקת, מה בדיוק החיבה הזאת שיש לנפתלי בנט לעולם הכדורגל? הרי, אתה זוכר שהוא רצה למנות בקדנציה הקודמת
את אוחנה.
את אוחנה וזה התפוצץ. זאת אומרת, אם לא אוחנה, אז נביא איזה ברקת. איזה קבוצה?
לפחות הוא לא עקבי, אתה יודע, פעם הוא עם לפיד, פעם הוא עם החרדים, פעם הוא עם בר שבע, פעם הוא עם ביתר ירושלים. הוא לא עקבי, זה אפשר לומר עליו שהוא לא עקבי. הוא כל פעם עם אחים חדשים.
הימין החדש, זה מה שאמרו.
כן.
טוב, אז בתכלס.
מגין ימני.
תכלס, אבי, למי אתה תרמת השבוע?
לגדעון סער. אני מאוד מבסוט שהוא נבחר, בן אדם שבסך הכל היה ותמיד בסדר עם החרדים. לזכותו יאמר שגם בנושא השבת הוא ידע להנמיך להבות ולא להגביר להבות. והוא יהיה אצלנו, בוא נאמר, הוא יהיה אצלנו בגיון בלעדי בתקשורת החרדית, אפשר באמת לאחל לו הצלחה, וזה גם משדר משהו על התקופה שאחרי נתניהו, עוד נדבר על זה בהמשך, אבל בוא נדבר קצת יעקב, אתה הרי פרופסור ליחסים פנים חרדיים, ועוד לא דיברנו, לא יצא לנו כמעט לדבר על ועידת אגודת ישראל, ואני רוצה לדבר איתך על האיש שנפרדנו ממנו, ידידך הטוב מנחם לייזר מוזה, שליווית אותו במערכת הפוליטית 30 שנה. כך עושים לבן לוויה?
אם היית תלוי בי הוא היה נשאר, אבל תראה, דיברנו על תרומות, אני באמת שבוע שעבר רציתי לתרום לתקציב ההפקה של ועידת אגודת ישראל, היה מאוד מושקע שם, היה שם פרוספקטים וסדר יום ומנחים וסחרו אנשי מקצוע, אבל כשבאתי לתרום אמרו לי לא צריך, כל ההוצאות מחוסות על ידי פילנטרופ גדול, אתה יודע מי זה פילנטרופ?
לא שימן גליק?
לא.
נו.
זה אתה ואני, משלמי המיסים באמצעות מימון המפלגות.
נו, למה לא? תראה, זה ראוי מאוד, לפחות הם לא קונים עם זה מתפסות, או אני לא יודע מה פלאפונים, לא נוסעים עם זה לחול, שיהיה להם לבריאות. מה רע?
בסדר, אני רק אומר שאני ואתה שילמנו את זה, ולכן יש לנו את הזכות, אלא היינו אפילו יכולים אפילו ללכת לאכול שם אם היינו רוצים, אבל ויתרנו על התנוע.
בגלי צאנז? לנסוע מירושלים לגלי צנז בשביל לאכול, לא שאני מזלזל באוכל בנתניה, אבל עדיף ללכת ליקב שם על שפת הים.
כן, טוב, אז בוא נדבר קצת על הוועידה הזאת. אז קודם כל נפתח כדרכנו במחמאות, אתה יודע שאני לא יכול לפתוח בלי מחמאות.
אתה כל השבוע מחכה להחמיא.
בדיוק, זה הוועידה מאוד מאוד מושקעת.
ביום שלישי אתה עם פרץ של מחמאות לטור ביום רביעי, ואז יום שלם אתה עוגר את כל המחמאות שנשארו, ושופך אותם פה בתוכנית. זה ידוע לנו.
נכון, אז מסורת אפשר לשנות, אנחנו שם אנשים מסורתיים. באמת היה שם ועידה מוצלחת מבחינה ארגונית, וגם לראשונה עשו שם חשבון נפש פנימי. אני לא מכיר באגודת ישראל כזה דבר, ולמשל כך לדוגמה את המסקנה של הרב מאיר פורוש, שהוא הסיק מהכישלון בירושלים. מה הוא אמר? שלא הערכנו מספיק את כוח ברכת הצדיקים של רב חיים, שזה היה קלף רציני. ואני אומר, זה מסקנה מעולה. אתה יודע למה היא מעולה, אבי? כי פותרת אותך מכל חשבון נפש אחר. לא הפסדתי כי ככה וככה וככה וככה. כוח עליון, הולך להתמודד עם ברכת
ברם שרה התורה. אבל אגב, כתוצאה מזה נוצרה המאמרה של שרי התורה והחסידות. זה כבר לא שר התורה, שרי התורה והחסידות. אבל תשמע, מעניין אותי יותר, ואני יודע שאתה ידיד קרוב שלו, דווקא דברים שאמר רב אברום יוסף לייזרזון, ושמעתי שהוא נסע שם נאום חוצב להבות על כל נושא הסיעתיות בתוך אגודת ישראל.
טוב, לא הייתי מצפה ממישהו שנמצא בחוץ שידבר בעד משטר הסיעות. אני רק רוצה להזכיר שהרב לייזרזון עצמו בשעתו נבחר על ידי משטר הסיעות. אתה יודע מה? אנחנו נבין מדברים על זה, אבל יש לי אלטרנטיבה אחרת. בדגל התורה אין משטר סיעות, זאת אומרת, נכון שזה מפלגה אחת גדולה?
בדגל התורה זה משטר חצרות, לפי מה שראינו השבוע.
בדיוק, חצר אחת אומרת לתמוך בתקציב, חצר שנייה אומרת להתנגד לתקציב, חצר אחת אומרת גוש חוסם, וחצר אחת אומרת לא גוש חוסם, אז באגודת ישראל זה יותר ממוסד. יש לך חצרות חסידיות, יש לך את גור ואת ויז'נית ואת בלז, למה שלא יגיע להם ייצוג? יש לך את שלומי אמונים שמייצגת את החסידויות הקטנות. למה שלא יגיע להם ייצוג? אני לא נגד משטר הסיעות.
עזוב אותי ממשטר הסיעות, תסלח לי. אני רוצה לדבר איתך, אני רואה שאתה לא עונה על מנחם לייזר מוזס, וקראתי אצלך, האם אתה באמת חושב שהעוול הגדול של האיש זה, שהוא שבר את הבן הלוויה שהיה תמיד נציג של ויז'ניץ, היה כבן לוויה לנציג הסיעה המרכזית? לכן הוא בעצם הולך, כי הוא היה עצמאי?
תראה, בואו נסתכל קצת על ההיסטוריה של הסיעה, של ויז'ניץ, פעם קוראו להם הסיעה המאוחדת של כל יוצאי הונגריה באזור, הם קוראים להם סתם ויז'ניץ, אנחנו כמובן מדברים רבותיי רק על הדרג הפוליטי, אנחנו לא מתייחסים למרנן ורבנן, כשאני אומר ויז'ניץ, אני לא מתכוון לחצר הקודש, אני מתכוון לפוליטיקאים והעסקנים שהתגודדו שם במסדרונות של גלי צנד וניסו לקושש לעצמם עוד איזה חצי רוטציה. בסיעה הזאת היה חבר בשם שלו ביאנקי גרוס, זיכרונו לברכה, שהיה כמה שנים, הוא היה סך הכל 24. היה אחריו להיבדל לחיים את הרב שמואל אלפרט, שכיהן 24 שנה, ואחר כך הוא אמר שלא, הוא עוד לא גמר, לא צבר מספיק זכויות פנסיה, אז הוא יאריכו לו עוד 4 שנים.
אז הוא ביקש להגדיל את הקצבאות.
בדיוק, אז 28 שנה הוא היה, ופרש בכבוד.
וכמה מוזס היה, אני חושב, 8 שנים. 12 שנה הוא היה?
12 שנה.
הזמן עובר מהר?
אתה יודע מה, כשנהנים, הזמן עובר מהר.
בוא נודע על האמת, גם בפעם הקודמת הוא לא היה אמור להיות לפי המאבקים הפנים חסידיים, פנים סיעתיים שם, רק הקשר הישיר שלו עם כבוד קדושת האדמור מויז'ניץ הוא זה שגרם לכך שהוא יישאר. בוא נאמר לו אבל בצורה יפה, שלום באמת ליהודי יקר, שיחסר לא רק לפן החרדי בכנסת, מי שראה אותו מסתובב במסדרונות, אפשר להגיד, השיג יותר, השיג פחות, אני חושב שהנוכחות שלו שם תרמה רבות, ראינו חברי כנסת חילוניים איך הם מתייחסים אליו, אפילו יאיר לפיד, הייתה לו נוכחות מקרבת לבבות, אני מקווה שגם טסלר שמגיע עכשיו הבא בתור, ילמד דווקא מהנציג הקודם שלו, איך מתנהגים עם חברי הכנסת האחרים,
אני אבל רוצה לדבר, לפני שנגיע לשס, אני רוצה להגיד מילה אחת על חבר הכנסת מוזס, הטקל הראשון שלו עם ליצמן היה בהצבעה על ועדת הכספים, שהיה רוב נגדו, ואז ליצמן לפי השמועות שנפוצו, אז ביקש שגם הוא לא יקבל תפקיד, הוא לא הסכים, גם לאורך כל הדרך הוא שמר על עמדה עצמאית, וכנראה
שזה לא... הוא תמיד היה עצמאי.
הוא תמיד היה עצמאי, וויז'ניץ כנראה במבחינה פוליטית אוהבים להיות כפופים לסיעה המרכזית, ולכן לקחו את עוזרו של ליצמן, בסדר, איך אומרים, לסיעה המרכזית יש עוד אצבע, ושיהיה להם לבריאות. מה אתה רוצה להגיד על שס, אבי?
שס, מה קורה עם שס? ראיתי שהקמפיין שלהם הולך על הכוח של שס. כוחניות בכלל עובדת היום במערכת הפוליטית, למה ללכת על המילה הזאת בכלל?
תראה, עד שאני לא יודע, עד שאני לא אשמע את הרב אריה דרעי ביום ראשון או בפני פעילי המפלגה שלו, אני לא יכול לדעת בדיוק לאיפה המפלגה הולכת, כי על הפרק נמצא או לא נמצא המפץ הגדול.
המפץ? אני חושב שהוא הולך לנפץ אותו שם, במיוחד אחרי מה שראינו השבוע. אין לשס שום סיבה לחבור ליד אותו דור, שום סיבה.
יש סיבות נסתרות שאנחנו לא יודעים אותן, כי אנחנו כאן שלושה שבועות אבי תוכנים כאן, מה יצא לשאס מזה, ואנחנו לא מבינים מה, הרחוב כולו נגד, היה לנו שבוע שעבר את
אנטיוב בצור. אפשר להבין מה, נגיד אם היה חשש, אני לא חושב שבכלל יש סיכוי שהיא לא תעבור את אחוז החסימה.
לא, אני אומר לך חד משמעית, יש סקרים פנימיים שאני הייתי, ראיתי חלק מהם, הם נמצאים על השבע ומעלה. מה שקרה...
זהו, אז אולי היה חשש של חמישה, ארבעה, חמישה...
אז אני אגיד לך מה הסיפור.
אני חושב שגם זה די נעלם אחרי הרשויות המקומיות, ובכל זאת רואים איזושהי תנופה בשטח, הם יביאו את השבעה מנדטים. הם יביאו את השבעה מנדטים.
כן, הבעיה לדעתי שיש לחצי מסביב. קודם כל, תראה, כשיוצאת יוזמה מחצרו של מרן שרת רואה, הרב קניבסקי, אתה לא אומר לא במכחת, אתה לא דוחה את זה על הסף. עכשיו, תוסיף לזה גם את הלחצים האדירים של נתניהו. אני פרסמתי השבוע שנתניהו התקשר לליצמן באמצע ועידת אגודת ישראל, אמר לו שאני שומע שאתם דנים כל מיני דיונים, אבל תדעו, אם לא יהיה איחוד אצלכם, לא בטוח שגוש הימין יצליח בכלל להרכיב את הממשלה. אז יש לו לחצי מכאן לכאן. מצד שני, הוא קורא את הרחוב, הרחוב הספרדי, פשוט רותח.
שפשוט לא ישתה מנדטים לחרדים, ואז הם בטוח...
זה הבעיה, אבי, הוא חושש... שהוא ישתה יותר מדי, הוא יודע שהוא הולך בקמפיין של גנץ ולפיד שכנראה יתחבו וילכו על הראש שלו בנושא כתב האישום. אגב, שכחנו מרוב פריימריז שעוד שבוע שבועיים יש נגדו את הגשת כתב האישום.
המלצה על הגשת כתב אישום, כן.
כתב אישום, ואז כל
ה... כתב אישום בעצם, בכפוף לשינוי, אז הוא כבר לא רק המלצה.
ואז מה קורה? שכתב האישום מציף את החדשות, כל יום יש שם גילויים חדשים. הוא הולך במאבק, כשהוא הולך לקמפיין, הוא זכאי, הוא חושש שהוא כל כך יצליח, שהוא עלול...
לדעתי, אם אתה שואל אותי, הוא רוצה שש"ס ודגל ויהדות התורה יתאחדו, בשביל שהוא יוכל לשתות את המנדטים המסורתיים של ש"ס, שאז במקרה כזה בוודאות לא יוכלו עם דגל ואגודה. לנתניהו תמיד יש איזשהו חשבון הסתר.
כן,
כי גם בסקרים שלו הוא לא רואה לא את ש"ס ולא את יהדות התורה, נעות סביב אחוז החסימה, ולשתיהן יש את הגרעין של חמישה, שישה מנדטים חרדים, שהוא בנקר.
שמעתי גם את התיאוריה הזאת, שמעתי אותה גם מעמית סגל, אבל יש כאן, יש לזה פרחה לכל העסק הזה. בוא נגיד שנתניהו ישתה להם מנדטים, מה הוא ירוויח? הרי פעם שעברה הוא שתה לאלישה את המנדט הרביעי שלו, והרוויח לליכוד עוד אחד, אבל בסך הכל הוא הפסיד גוש הימין עוד שלושה מנדטים, הרי הוא כמעט לא יכול להרכיב ממשלה. לכן ליברמן ניסה לסחוט אותו.
שאולי יגרום לכמה מהחרדים, חבדניקים וכאלו, לנהור לליכוד. אני מדבר על האמירה של גפני, שהוא לא שולל את הישיבה עם גנץ. אתה חושב שזה חכם לומר את זה? כי אנחנו רואים באגודת ישראל משתוללים.
אתה יודע מה? שישתוללו מהיום ועד מחר. מה המשמעות הזאת, אבי, שאנחנו קושרים את עצמנו רק להם?
אני לא יודע.
אבל בואו נשאל ריאל פוליטיק. ריאל פוליטיק. לש"ס יש בעיה. למה ארי דרעי חייב להיצמד לדרעי? כיוון שדרעי רוצה לשלוט.
כי המצביעים שלו יברחו.
לא, בדיוק. אבל יהדות התורה, אף המצביע לא יברח, יש לו את הבנקר של עכשיו. בא גפני ואומר דבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו לא חייבים להיצמד לאף אחד, מי שיהיה לו הנשיא ייתן לו את המנדט להרכיב את הממשלה, ונראה שיש לו
אגב, בזה
אפשרות,
אני,
למה שלא ילכו
אני איתו, נכנס לדבריך כי אני מסכים איתך, כי בזה בצד מאוד חכם הוא גורם לגנץ לחשוב פעמיים על כל אמירה אנטי חרדית אם אפילו ילתה
בדעתו. ואתה יודע מה זה הולך לעשות? זה הולך לעשות שגנץ יחשוב 10 פעמים לפני שהוא מצרף את לפיד, כי אם הוא מצרף את לפיד הוא יודע שאין לו קואליציה. אני עשיתי את החשבון של הסקרים ישר והפוך, באף קונסטלציה בני גנץ ולפיד, גם אם הם מגיעים ל-35 מנדטים, תספור את זה, הם לא מגיעים ל-60 מנדטים בלי חרדים. יש להם גוש חוסם עם הערבים, אבל אתה עושה עם הגוש חוסם הזה, אתה צריך להרכיב ממשלה, ואתה לא יכול להושיב את ליברמן ומרץ.
זה יהיה תלוי אומרת... בחרדים אם הלכו עם הליכוד, זה חבל על הזמן, כבר נוכחנו לדעת. טוב, אנחנו נהיה מיד אחרי הפרסומות עם אחד מראשי הליכוד שחזר למערכה, היה לו קרב לא פשוט מול ראש הממשלה, והוא יעלה אצלנו כאן ברעיון בלעדי לתקשורת החרדית אחרי הניצחון. נדבר מיד אחרי הפרסומות עם גדעון שר.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע, משקפיים אופטיים מולטיפוקל, משקפי שמש מולטיפוקל, ב100 שקלים לחודש בלבד, ב12 תשלומים, אופטיקה אלפרין.
כאן שלמה קוק עורך בקהילה.
האם יקום ויהיה מפץ חרדי? איך בני גנץ ידיח את ביבי? עד מתי ישרוד המאצ'ינג? מהיום לא צריך לקחת את העיתון של השכן. עם הכותבים הכי טובים, הסיפורים הכי מדוברים, ועוד המון המון שדרוגים. מהשבוע חדשות בקהילה בכל בית ב5 שקלים בלבד. חמסה.
הכי טובים. אתם מוזמנים לפסח במופתה. נופש בריאות למדרין עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופתה. 03-964-1555. ותחזרו מפסח בריאים יותר.
השארתי לך את המפתח בתיבת הדואר. סיפור מטלטל, הנקרא בנשימה עצורה, מעטו של הסופר הרב אהרון מרגלית. ממתין לכם בתיבת הדואר. עכשיו, המפתח בידיים שלך.
אירוע מושלם זה לחם בשר בסר בני ברק. אירועים באווירה יוקרתית, תפריט חדש, עשיר ומגוון. ועכשיו במבצע, החל מ-119 שקלים למנה. האירועים והמסעדה בחשרות הרב מחפוד כל השנה. לחם בשר בגדלי בסר 3 בני ברק. חייגו 036-222-442, 036-222-442.
מטופלים של דוקטור לוי מספרים.
אמרתי לו, דוקטור, אני מביאה לך בית חולים מלא. הייתי חצי בר מינן, וברוך השם אני מתפקדת. אני מבינה שהרבה מערכות בגוף לא היו תקינות, והוא הסדיר את השלום בית ביניהם.
אבחון דרך גלגל העין וטיפול טבעי אצל דוקטור אליהו לוי. 02-642-6583, 02-642-6583. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר דרך גוגל דוקטור אליהו לוי.
מיי טורס וכושר לקצ'ורי טראבל מציגים פסח במיראג'יו. מלון 5 כוכבים דלוקס על שפת הים מרינה וחוף פרטי. חוויה קולינרית על ידי שפים בינלאומיים. בחשרות מהדרין ללא קטניות וללא שרויה. מיטב האומנים. פעילות לילדים מסביב לשעון. הכל שתרגישו מלאכים. מיראג'יו. 058-40-30-000. 058-40-30-000.
הבוסית רוצה למנוע ממך שעת הנקה? היכנסו עכשיו לאתר כל זכות ותמצאו את כל הזכויות שלכם. כל זכות, זכותכם לדעת, זכותכם לקבל. בסיוע משרד המשפטים, המשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע. משקפיים אופטיים מולטיפוקל. משקפי שמש מולטיפוקל. ב100 שקלים לחודש בלבד. ב12 תשלומים. אופטיקה אלפרין.
ריבר, בר המים היחיד המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים. בחשות בד"ץ, העדה החרדית.
ריבר, ריבר, כוכבית
66-01,
ריבר.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. נופש רוחני מעצים עם האמנית הרבנית חדווה לוי בקברי הצדיקים שבצפון.
רשבי הקדוש, רבי מאיר בעל הנס, תפילת השלה הקדוש ועוד.
יומיים מלאים של סדנאות העצמה ותפילות לכל הישועות. מופע מוזיקלי מדהים, מלא שמחה וריקודים. המסע יתקיים עם ירצי השם ביום שני, כף עד כף א' אדר א', במלון ציפורי בכנרת וריה, הכולל ארוחות גורמה, ספא מפנק. התקשרי עכשיו 0522-780-899, 0522-780-899.
הרגעים של עושר.
פיוק, יין ואלכוהול.
גדול, עוצמתי ובאווירת חול. פיוק, הכל לשבת והכל בקורת גג אחת. יין, אלכוהול, חלות, פיצוחים, חטיפים, גלידות, שוקולדים בלגים, מבחר זיתים ומזטים, פרחים חיים, עיצובים ומתנות. דיוטי פרי ליד הבית. בפיוק, יין ואלכוהול. סניף רמת אשכול.
יין ואלכוהול, שותים ונהנים.
לפני כולם, רהיטק קיבוץ השלושה.
לטקס, לטקס ויסקו, קפיצים, מתבלבלים? מזרני ישרים, מזרנים איכותיים, כי על מזרנים לא מתפשרים. מזרני ישרים, מזרנים שפותחו על ידי המומחים. להשיג בחנויות המובחרות. לבירור הסניף הקרוב לביתכם חייגו 03-630-6699.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום לשר החינוך לשעבר ומועמד מספר 5 קיים בליכוד, עורך הדין גינות סער.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
ערב טוב, אפשר לומר שעבר עליך אתמול יום כמעט מושלם.
כמעט.
אני חושב שהשבוע היה שבוע שקרוב להיות מאוד להיות מושלם, גם בצד הפוליטי, ואם אני הבנתי נכון את השאלה, גם בהישג של ריאל מדריד, ברצלונה.
טוב. זה היה טייקופ. טוב, אנחנו לא יכולים קצת להרחיב בזה. בכל אופן, בכמה
מילים... אצלך זה נגמר בניצחון.
כן, סכם לנו את התחושה.
התחושה היא תחושה מצוינת. קודם כל סיפוק מכך שחברי הליכוד החליטו הכרעה ברורה שהם רוצים אותי, להחזיר אותי כמי שייצג אותם, ולהחזיר אותי לקדמת הרשימה, וזה נעשה בתנאים, הייתי אומר, קשים, מאתגרים, ולמרות זאת הצלחנו. אז קודם כל אני מודה לחברי הליכוד שנתנו בי אמון מחודש אחרי למעלה מארבע שנים שלא הייתי במערכת הפוליטית. שנית, גם מבחינת החיים, אחרי ארבע, קצת יותר מארבע שנים של חיים מאוד מאושרים בחלק המשפחה, אני חוזר לחיים הציבוריים על פי הכרעת הציבור, ושמח על פרק חדש שנפתח.
כן, אמרת אתמול שזה היה הישג הכי גדול שלך בחיים הפוליטיים, אבל אני רואה לתוצאות הפריימריס, היו תקופות שהגעת גם למקומות הראשון והשני.
בהחלט, אני הייתי פעמיים במקום הראשון, גם לקראת
2009.
לא, לקראת 2009 ו-2013. אבל אם אני יכול להשוות בין מערכת הבחירות האחרונה לאלה שקדמו לה, הן נדמו בעיניי לטיול נעים בפארק, לעומת המלחמה שהייתי נתון בה בשבועות האחרונים, ולכן אני חושב שההישג הוא הישג הרבה יותר מרשים לפחות בעיניי, ואל תשכח גם שאת כל זה עשיתי אחרי שנים רבות, שאני לא נמצא בשום תפקיד, עם כל המשמעויות שיש לזה, ובכל זאת ראיתי שחברי הליכוד שמרו לי אמונים ובאו ואמרו, אנחנו רוצים אותו בקדמת הרשימה, וכך עשו.
אבל אנחנו לא נרחיב יותר מדי ברעיון הזה, בניגוד לרעיונות אחרים שלך בתקשורת הכללית, ביחסים מנך לבין נתניהו. אני אגיד לך גם מדוע, זה ייקח קצת זמן, כי אנחנו ישבנו איתך בימי הפסק זמן הפוליטי שלך, ואתה סירבת גם בשיחות סגורות לדבר נגד ראש הממשלה. בניגוד לשרים אחרים בליכוד, אתה את מה שהיה לך לומר אמרת בפומבי ולא לכלכת מאחורי הגב. אנחנו מקווים מאוד שבבלפור שומעים את הרעיון הזה, אבל עכשיו כשאתה צריך לשווק את ראש הממשלה,
זה היה באמת ההבדל ביני לבינם. אני תמיד אומר ועושה בגלוי, והיו בהחלט כאלה מקרב עמיתי לשעבר ובעתיד הקרוב שהסתתרו מאחורי גבו של ראש הממשלה, בתקווה שהוא יעשה להם את העבודה במרכאות מולי. טוב, לא הלך.
כן, עכשיו תראה, מה שהיה היה, אבל יש לכם מערכת בחירות בתשעה לאפריל, אני מכיר אותך, אתה תעבוד, כמו שאומרים, בכל נפשך ובכל מאודיך, אבל אתה תהיה בחוגי בית, מקומות שונים. מה תענה כשישאלו אותך, למה אתה אומר לנו להצביע למישהו שהמציא עליך איזשהו סיפור בלתי קביל, הגיונית לחלוטין על חבר המפלגה שלו? מה זה אומר על שיקול הדעת שלו? למה שנצביע לראש ממשלה כזה? מה אתה עונה להם?
אני אענה להם ש... צריך לשפוט אדם פוליטי ומנהיג פוליטי על פי מדיניותו ועל פי דרכו ועל פי התוצאות שהוא מביא. וראש הממשלה הוא אדם ברוך כישרונות, מנהיג מנוסה, בעל מוניטין בינלאומיים. ככל אדם הוא בשר ודם ויש לו יתרונות וחסרונות, והוא יכול גם לטעות, עלול גם לטעות. וזה מה שקרה במקרה הזה. יכול להיות, כפי שהוא אומר, שנאמרו לו דברים כאלה ואחרים על ידי אנשים מסוימים. אני בהחלט יכול לקחת את זה בחשבון, ואני חושב שלצד יתרונותיו ומעלותיו של נתניהו, לעתים הוא שוגה בבחירת אנשים ובאנשים שהוא בוחר להקשיב להם. ויכול להיות שזאת הייתה היה גם הפעם, אני אינני יודע. בכל אופן, אני חייב לשים את העניין התנועתי והלאומי מעל הפגיעה האישית שלי, וכל חיי הציבוריים אני מזכיר לעצמי למה אני שם, וגם למה אני חוזר לשם. אני חוזר לשם בשביל מדינת ישראל, בשביל ארץ ישראל, עבור הערכים שאני מאמין בהם, אותם אני בא לשרת. וגם אם אתה נפגע, אתה נפגע בדרך, ואתה לא צריך את זה להפוך לאידיאולוגיה.
השאלה אם נתניהו לא הופך את זה לאידיאולוגיה, כי בסוף פריימריז, מיקום גבוה בפריימריז, זה לא ערובה לתפקיד בכיר בממשלה. אתה רואה את היחסים שלך ושל נתניהו צועדים למקום טוב יותר? הוא למשל כבר שיגר אליך מישהו, דיבר איתך?
קודם כל, עדיין לא דיבר איתי, ואינני, אתה הרי יודע למי ניתנה נבואה מאז חורבן הבית. אני לא רוצה להיות על תקן של פרשן. אני עד השבוע לא הייתי במוקדי קבלת החלטות, לא בממשלה ולא בכנסת ולא בסיעה. ועכשיו אני אהיה, ואנחנו כמובן נצטרך להסתדר ולעבוד ביחד למען התנועה ולמען המדינה. וככל שהדברים תלויים בי, אני אתן את ידי לשיתוף פעולה. אין ספק שככל ש... הדבר יהיה הדדי, אז שיתוף הפעולה יהיה יותר אפקטיבי, ובסופו של דבר מי שירוויח מכך
זה
תנועת הליכוד, תנועת הליכוד ועם ישראל.
אחד מעמיתיך, ישראל קאץ, התראיין השבוע וישאלו אותו על העידן שאחרי ביבי. כלומר, אף אחד לא מערער על ראש ממשלה קיים, ראש ממשלה טוב, כולם, גם אתה עם כל מה שחטפת משבח אותו, אבל מדברים כבר על העידן שאחרי, והוא אמר מפורשות, אני רואה את עצמי כאחד המתמודדים על ראשות הליכוד אחרי דן ביבי.
גם אבי דיכטר אמר היום.
אבי דיכטר, השאלה אם המיקום הגבוה שלך בפריימריז, שעבדת קשה כדי להגיע אליו, אומר שגם אתה במסלול הזה.
תראה, אני אמרתי דברים ברורים בעניין הזה בעבר, אבל היום אנחנו ערב מערכת בחירות מאוד גורלית, עוד פחות מתשעה שבועות, ואנחנו חייבים כולנו להתאחד מאחורי המועמדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
כן, זה ברור, אנחנו מדברים על...
ולשים, לא, לא, אבל לאיך שאתה מדבר בעיתוי כזה, יש משמעות. אם כל אחד מאיתנו יעסוק בשאיפות ובפנטזיות האישיות שלו בשבועות הללו, זה לא יתרום למאמץ. גם כך אנחנו נהיה חשופים, גם הליכוד וגם נתניהו, להתקפות קשות ביותר בתקופה הזאת. ולכן אני בוחר לא לעסוק בשום דבר בעל אופי אישי, עד, לפחות עד, בוא נאמר, המועד הזה שבו עם ישראל ילך לקלפיות, ולא רוצה לדבר כרגע על מה שיהיה בעתיד הרחוק וכדומה. כל אחד בוחר לעצמו, בסופו של דבר, את מה הוא אומר ומתי הוא אומר.
ואתה נמצא שנים רבות בחיים הפוליטיים, ודווקא מנקודת מבט שמישהו שבא כעת מבחוץ, ראית תופעה כל כך מדהימה כמו בני גנץ? בוא נאמר בלשון המעטה שהוא לא הותיר את חותמו כרמטכ"ל הכי מוצלח. הוא מדבר פלקטית ומתראיין רק לזמרים ובדרנים, ועם השום כלום הזה הוא עם 20 ומשהו מנדטים בסקרים, ובעיקר בשאלת התאימות לראש הממשלה, לתפקיד, הוא משיג אחוז כמעט זהה לנתניהו.
תשמע, תיקח ביחד את הקולות של המחנה הזה, של היום נקרא חוסן לישראל ויש עתיד במפלגת העבודה, אתה תראה שהוא לא שונה בהרבה מהקולות המצטברים שקיבלו בבחירות הקודמות יש עתיד במפלגת העבודה. זה בסופו של דבר אותו ציבור שכל פעם מחפש מי יכול להוריד את הליכוד, ומאחר שהוא ראה בצורה ברורה ביותר של לפיד וגבי, אין סיכוי, הוא הולך אחרי בני גנץ ברגע זה, אינני יודע לכמה זמן. בסופו של דבר אני לא מאמין שאדם שמצד אחד לא מציג עמדות ברורות בשום עניין ומנסה להמאם ולגשת...
אולי זה סוד ההצלחה היום, לא להציג עמדה ברורה בכלום, אז אתה פונה לכולם, מרכז, שמאל, ימין.
אני לא חושב שאפשר לעבור מערכת בחירות שלמה בדרך הזאת, ואנחנו עתידים להיווכח בכך בקרוב. ומהצד השני, לצד העמימות המוחלטת לגבי הדרך, יש גם מעדר מוחלט של ניסיון פוליטי, ניסיון מדיני, ניסיון פרלמנטרי, ניסיון מיניסטריאלי. זאת נוסחה שאף פעם לא הצליחה, ואני מקווה שלטובת עם ישראל שגם לא תצליח הפעם.
הנה, יאיר לפיד, לפני שתי מערכות בחירות, קיבל עם הנוסחה הזאת של שום כלום 19 מנדטים. אז מה זה אומר, שהבוחר הישראלי, איך נגיד במרכאות כפולות, קצת מטומטם?
זה אומר שהמחנה שלנו, של יריבנו הפוליטיים, ואולי אנחנו צריכים להיות מרוצים מכך,
לבריאות, לבריאות עם כל הרעיונות.
לא הצליח בשנים האחרונות להעמיד מועמדים חזקים מול המחנה הפוליטי שלנו. והציבור שהוא רוצה להיות, להחליף את הליכוד ולהחליף את נתניהו, הוא כל פעם נוהה אחרי מישהו אחר שלרגע אחד נראה לו שהוא יכול לעשות את זה.
אבל יש כאן משהו שלא היה אצל הקודמים, וזה שאלת ההתאמה לראשות ממשלה. לא ראינו אף אחד שמשתווה לנתניהו, ואולי זה בגלל שההדבקה של תווית השמאל, מה שעבד כל כך יפה עם בוז'י וליבני בבחירות הקודמות, פחות עובד הפעם, כי קשה להדביק את זה לרמטכ"ל לשעבר, שלצידו יושב בוגי יעלון, וידידך הטוב צביקה האוזר, שהם בשר מבשרה של תנועת הליכוד.
תראה, אני רוצה לומר לך משהו בעניין הזה שהוא מאוד חשוב. נכון שמדינת ישראל נושא הביטחון הוא נושא חשוב, ולכן הציבור יכול לרגע לומר, רגע, אם הוא פיקד על צבא הגנה לישראל, אז אולי הוא יכול להיות גם ראש ממשלה. אני מאוד רוצה להזהיר מזה, ואני אסביר מדוע. זה כמו לומר שאיש עסקים מצליח או פוליטיקאי מבריק יכול מחר בהצלחה גם לפקד על צבא הגנה לישראל. אין שום קשר בין הדברים. רשות הממשלה היא לא תחנה נוספת במסלול הקידום של אנשי צבא, ואדם שבא ולא ניהל אפילו משרד ממשלתי קטן, ולא ישב במליאת כנסת לחוקק חוקים, ולא יודע בכלל איך כל המערכת הזאת, שאולי המערכת הפוליטית הכי מורכבת ומאתגרת בעולם עובדת, הוא פשוט לא יכול להצליח. ולכן לשלוח מישהו שאין לו ניסיון רלוונטי להצליח בתפקיד, זה אימור מאוד גדול, וזה בין הדברים שאנחנו נצטרך להסביר לבוחרים במדינת ישראל.
דוברי הליכוד, אתה גם כן תהיה ביניהם, תוקפים גם את גנץ על התפקוד שלו בצוק איתן, שלא הייתה מערכה הכי מוצלחת בתולדות מערכות ישראל. התשובה שלו היא הגיונית, הוא אומר, הממשלה שרוצה לי למה לעשות, הייתה ממשלת הליכוד, נדמה לי מר סער, שאתה היית חלק ממנה.
אבל לא חבר בקבינט, הייתה לך ביקורת קשה תוך כדי.
כן, אני הייתי חבר ממשלה, ובהחלט הייתה לי ביקורת במהלך צוק איתן, והיבטתי אותה, אם כי היבטתי אותה יותר בישיבות הממשלה, מאשר בכלי התקשורת, בניגוד לאחרים. אבל אני חושב באופן אמיתי, שלא שאלת תפקודו של גנץ, בשלב כזה או אחר, של הקריירה הצבאית שלו, עומד על הפרק. עומד על הפרק, מה מכשיר אותו להצליח בתפקיד ראש ממשלה, ומה העמדות והאלטרנטיבה שהוא מציג לציבור הישראלי. אני אציע לחבריי לליכוד להתמקד בדברים האלה. בסופו של דבר הוא עכשיו לא עומד למבחן האם הוא יקודם לתפקיד צבאי כזה או אחר. ולא צריך להסתכל על זה בזווית הזאת. בסופו של דבר אני מזכיר גם שמי שמינה את בני גנץ לרמטכ"ל צה"ל, זאת הממשלה שלנו, שאני הייתי חבר בה, וגם את הדבר הזה צריך לזכור.
טוב, בוא נדבר רגע קצת
קדימה. צריך לכבד אדם שתרם למדינה במדים כל כך הרבה שנים, אבל צריך גם להעביר לציבור שמה שיאפשר לו להצליח, או חלילה לא להצליח, בתפקיד הפוליטי שלו, אלה דברים שונים לחלוטין.
בוא נראה רגע במבט צופה פני עתיד, אנחנו קרובים לסגירת הרשימות, אם אנחנו באמת נראה ברגע האחרון איחוד בין גנץ ללפיד, מה זה יעשה לליכוד? ואנחנו שומעים גם את היוזמה לתת לראש הממשלה את האפשרות לסגור על איחוד ברגע האחרון, אתה תומך במהלך כזה? כי בסקרים הם יכולים להביא תוצאה של 35 מנדטים.
אני בכלל לא בטוח שאם הם הולכים ביחד זה יותר מסוכן מבחינתנו מאשר הם הולכים נפרד. אני אסביר גם, השחקנים הקיימים כמו לפיד או מפלגת העבודה הם צבועים, הציבור מכיר אותם, צבועים כמובן בשביל זה שיש להם צבע מוגדר, הם פחות יכולים להטעות את הציבור ולקבל קולות מהמצביעים שנמנים על המחנה הלאומי. לעומת זאת, כמו שאמרת בגנץ, יש שם גם אנשים שבאו מהמחנה שלנו, ולכן אם הם הולכים עם לפיד יכול להיות מאוד שביחד הם יקבלו בסופו של דבר פחות מאשר אם הם ילכו לחוד. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות עם התאחדות? צריך לבדוק מאוד בזהירות, מכיוון שלפעמים דווקא הליכה נפרדת מביאה יותר כוח.
אני אזכיר לך את האיחוד עם ליברמן, שחשבו שבין שאתו 40 מנדטים ונגמר ב-30, שזה הליכוד היה לו גם בלעדיו. 31, כן.
לכן אני גם אז חשבתי ואמרתי לנתניהו, שקרא לי 3 שעות לפני שהוא הודיע על כך שזה אנחנו נקבל פחות. ולכן אני, אחרי שיש לנו את הניסיון הזה שאתה הזכרת, חייבים לבדוק היטב שזה משרת את, את הסיכוי שלנו להרכיב ממשלה. הכל צריך להיגזר מהניתוח מה משרת יותר טוב את הסיכוי שלנו להרכיב את הממשלה הבאה.
זה ייבדק בסקירה עומק, איך בודקים כזה דבר? ואני שואל, אני משלם, שואל את זה כהקדמה לשאלה הבאה.
יש הרבה דרכים לבדוק את זה, וגם סקרי עומק. סקרי עומק אינם הדרך היחידה, יש דבר שנקרא קבוצות מיקוד, יש מחקר איכותי, מחקר כמותי, צריך בסופו של דבר להחליט בדברים האלה גם על בסיס נתונים, ולא רק על בסיס תחושות בטן.
אגב, אני אעיר פה זווית אחרת, לפי דעתי, אם לפיד מתחבר לגנץ, דווקא משפר את המצב של הליכוד, כיוון שאיך שלא יהיה, אם אתה מסתכל על מפת הגושים, אי אפשר היום כמעט להרכיב ממשלה בלי חרדים, כי הערבים טובים רק לגוש חוסם. אם,
הנה, לפ...
אם, אם לפיד נתת הולך נתת עם גנץ, אז זה בבעיה אדירה, איך הוא הרכיב ממשלה.
נכון, אז נתת עוד כיוון, ולכן אני אומר, בכלל לא בטוח מעדיף בראייתנו, אבל מאחר שאין לנו יותר מדי השפעה על זה, אז צריך פשוט לראות מה קורה, ולבחון האם יש טעם להגיב על זה או לא.
תן את צהל המפלגות החרדיות, שווה להם להתאחד, אני שומע שנתניהו יוצר קשר עם ראשי המפלגות החרדיות, והוא פשוט מתחנן בפניהם, אומר, תתאחדו, כי אנחנו עכשיו הולכים לעידן של איחודים.
אנחנו הרי זוכרים שבקרב על הנשיאות, ביבי הציע להם משהו אחד, והם באו להתייעץ איתך, תן להם את צהל גם הפעם.
קודם כל, אני באמת לא היועץ שלהם, אבל אני הייתי שמח, כמו ראש הממשלה, אם יהיה איחוד כזה, כדי למנוע אפשרות שקולות ילכו לאיבוד, בתסריט כזה או אחר, ובסופו של דבר גם היום יש מצב, אם בעבר היית אומר, לא כדאי, כי לש"ס מצביעים גם מצביעים מסורתיים, שלא יבואו יחד עם יהדות התורה, נדמה לי שהגרעין שנותר היום נאמן לש"ס זה בעיקר בני תורה, ובמובן הזה לא יהיה הפסד מהליכה משותפת. לכן אני מהצד חושב שזה אינטרס בראייה שלנו, של כלל המחנה הפוליטי שמרכיב את הממשלה הנוכחית, ונקרא המחנה הלאומי, ואני מאוד אשמח אם הדבר הזה יקרה.
בוא נשאל אותך לסיום, שאלה לא פוליטית על העיר שבה אתה מתגורר, אנחנו רואים את רון חולדאים או ישראל כץ, זה פרשת גשר יהודית, לא יודע כמה הם החברים הכי טובים שלך שניהם, אבל נניח שהיו ממנים אותך לבורר, כי מי שהצליח בשעתו להיחלץ בשלום מפרשת חוק המרקולים, איך היית פותר
את בעיית גשר יהודית? לא יודע מה לחלץ בשלום, היה ציבור רחב שמאוד כעס עליי, והוא רוב הציבור בעקבות ההחלטה שאני קיבלתי ב-2014, אבל אני הייתי שלם איתה וחשבתי שזו החלטה הנכונה. אגב, אני הייתי השר היחיד שקיבל שתי החלטות בעצם בסוגיה הזאת, ולא חששתי מלקבל החלטות גם כאשר היו שנויות במחלוקת. יחד עם זאת, זו לא בדיוק אותה שאלה מה שעמד למולי, והייתי לא על דרך של התחמקות, אלא אני לא בטוח שאני יודע מספיק כדי לבוא ולהגיד מה נכון ומה לא נכון, ומה רמת החיוניות של העבודות או לא.
אתה חושב שבקדנציה הזאת...
אני אגיד לך את האמת, גם כאשר קיבלתי את ההחלטה בעניין המרקולים בתל אביב, אני לא ידעתי מראש מה אני אחליט. אני צללתי לתוך הסוגיה, למדתי מה ההבדל בין נושא של עינוגים לנושא של מסחר בשבת, וראיתי מה ההבדל בין אזורי מגורים לאזורי לא מגורים. בסופו של דבר, זו שאלה שונה מהשאלה הזאת. זו שאלה של עבודות כאן, ושם זו הייתה שאלה של מסחר. הלוואי, ואנחנו נלך לכיוון של אמנה חברתית חדשה, שלא כל שבוע תהיה מריבה סביב נושא השבת, פעם על נושא ספורט, פעם על נושא עבודות, פעם על נושא מסחר, אלא יהיה אמנה שהיא תקבע קווים מנחים, וזה יהיה לכבוד השבת, ובדבר כזה גם יש פשרות ויש הבנות לציבור החרדי או לנציגי הציבור החרדי. זה כמובן הרבה יותר קשה, כי אין להם את היכולת להתפשר בנושא השבת, אבל מי שיש לו את האחריות על כלל הציבור ורוצה לנווט בין הערכים המתנגשים ורוצה גם לשמור כמוני על יום המנוחה השבועי של עם ישראל מצד אחד, ויש גם ערכים מתנגשים בסיטואציות מסוימות, כמו החופש של הפרט לבלות בסוף השבוע על פי אורח חייו, ואז השאלה, באיזה פרמטר אנחנו נופלים, האם זה מסחר או האם זה עינוגים, וכדומה, אני לא אכנס לכל הסוגיה הזאת. אבל היה רק...
אתה אומר אבל שאפשר לשבת ולפתור את הבעיה הזאת, אנחנו מודים לך מאוד.
אני חושב שחשוב מאוד, שחשוב מאוד שהדבר הזה יקרה. לכולם נוח, אגב, לא להיכנס לשאלות האלה. אגב, גם לפוליטיקאים הדתיים...
אגב, אתה חושב שהיו טעויות בקדנציה הנוכחית עם הכותרות שגם החרדים הוציאו בכל הנושאים הללו?
יכול להיות. אני לא יודע להגיד לך מה, לתת ביקורת על הקדנציה הנוכחית. זה גם לא כל כך נבון לשבת מהצד ולחלק ציונים למי שנמצא בתוך המשחק. בקדנציה הבאה אני אהיה בתוך העניינים, אני אוכל לתת לך תשובות בזמן אמת על כל סוגיה. אני, כאשר אני עמדתי למבחן בשנת 2014, קיבלתי החלטות ברורות, מנומקות, כל אחד בפני עמודים רבים, וזה מייצג את הדרך שלי, וכל אחד יכול לבוא ולהתעמק, ולראות איך עמדתי מאחורי הערכים והעקרונות שבהם אני מאמין.
מר גדעון סער, תודה רבה לך.
תודה רבה, וכשומר שבת, מיד אחרי הפרסומות, נקדיש לך את השיר, ישמחו במלכותך שומרי שבת. שבת שלום.
שבת שלום.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
מזל טוב, מזל טוב.
רשת קפה גרג מזמינה אתכם לחגוג את האירועים המשמחים בחייכם בחדרי ה-VIP שלנו, באחד מהסניפים ברחבי הארץ. חפשו עכשיו רשת קפה גרג ובחרו את הסניף הקרוב עליכם, ותיהנו מחוויה חלבית קולינרית ומשובחת.
קפה גרג, שיהיה במזל. סניפים כשרים למהדרין.
רק אצלנו תקבלו היום פיצויים כמעט פי שלושה, בונבון, בחינם, בחינם.
מיגרנות, הפרעות קשה וריכוז, שבץ מוחי, פי ארבע פיצויים, גברת.
פיצויים לסוכרת של האדון, 2 מיליון, אצלנו תקבלו פי...
הבריאות שלך היא לא שוק. הזכויות המגיעות לך בצדק הן עיסוק רציני למומחים מקצועיים. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אותך בכירי הרופאים, יועצי המס ומומחי הזכויות מהטובים בישראל. עד לקבלת כל הזכויות המגיעות לך, 10 שנות ותק, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד, החזר שנתי של עשרות אלפי שקלים בתיקים. עובדות, לא הבטחות. התקשרו עכשיו לחברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500, כוכבית 500. לא קיבלתם, לא שילמתם, השירות אינו משפטי.
כאן שלמה קוק, עורך בקהילה.
האם יקום ויהיה מפץ חרדי? איך בני גנץ ידיח את ביבי? עד מתי שרוד המצ'ינג? והיום לא צריך לקחת את העיתון של השכן. עם הכותבים הכי טובים, הסיפורים הכי מדוברים, ועוד המון המון שדרוגים. מהשבוע חדשות בקהילה בכל בית ב5 שקלים בלבד. חמסה.
הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים, הכי טובים.
אתם מוזמנים לפסח במופטה, נופש בריאות למדרין, עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופטה, 03-964-1555, ותחזרו מפסח בריאים יותר.
חיוך בריא ויפה מתחיל בהראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייבל, מייבל, גן אירועים.
חולמים על מגורים באיכות חיים? דירות אחרונות בפרויקט מבואות חנניה בנתיבות החדשה. דירות 4 חדרים, פיתוח סביבתי מושלם, מרפסת סוכה ונוף לאגם, צמוד לתחנת הרכבת, החל מ895,000 שקלים. הבנייה כבר החלה. התקשרו עכשיו, כוכבית 8672, כוכבית 8672.
מורדכי בן דוד מגיע לציפורי בכנרת. סוף שבוע היסטורי בפרשת תרומה במלון המפואר ציפורי בכנרת. מופע ליל שישי עם גדול הזמר החסידי מורדכי בן דוד, בליווי תזמורת המנגנים המורחבת, בניצוחו של מאסטרו מוישי רוט ובליווי מקהלת קולות. תפילות השבת ועונג שבת בליווי מקהלת קולות. פנסיון מלא, הכל כלול. להזמנות חייגו 04-614-1111, 04-614-1111.
אחת
אחת אחת ציפורי בכנרת חופשה נוקרה סובלים מ-OCD? כפייתיות? Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח עם יותר מ-87% הצלחה כי הכל מתחיל בראש כוכבית 6252 חסד לאלפים, הרשת הזולה והאיכותית בביתר עילית ובצמוד לקניון רמות בירושלים. והשבוע, נייר טואלט טאץ' 48 גלילים ב-19 שקלים ו-90 אגורות. שישיית ארסיקולה ב-16 שקלים ו-90 אגורות בלבד. חסד לאלפים, ככה קונים בזול.
קונים הכי בזול.
מוגבל לשלוש יחידות מכל סוג בקנייה מ-50 שקלים ומעלה.
מתוך מאות הסיפורים המרגשים שהשלחתם לתחרות הנהג שלנו, רק נהג אחד ראוי לכתר. חפשו הנהג שלנו בגוגל או חייגו 03-373-9999, הצביעו לנהג שריגש אתכם ותוכלו לזכות בחופשה זוגית. טוב שההגה בידיים של אגד, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות אחרי ראיון סוער עם גדעון סער, ראיון יפה. יעקב, בוא נדבר על הפיל שבתוך החדר שהוא פחות מתייחס אליו, וזה שראש הממשלה פשוט ניסה לחסל אותו. אי אפשר להגדיר את זה אחרת. הוא יצא כמו מלך.
יותר מזה, אני דימיתי אותו בטור שלי לאחד שישב בתוך מכונית שצמידו לה 20 קילוגרם חומר נפץ, הפעילו את זה בשלט רחוק, והבן אדם יוצא בלי פגע. ראש הממשלה היה עסוק לקראת הפריימריז האלה, בעיקר בנסות לחסל אותו. ולמה? כי נתניהו חושב על היום שאחרי הגשת כתב האישום, יכול להיות שיפרוץ מרד בליכוד, יכול להיות שאנשים יגידו לו, אל תיקח אותנו איתך למעשיהו. אבל כדי לעשות את זה, צריך אדם חזק שיוביל את הליכוד כתחליף. נתניהו לא רוצה שיהיה לו שום תחליפים, לכן הוא ישתמש בכל הכלים הכי מכוערים שיש, כולל להשתמש בדף הפייסבוק של הליכוד ובדברים שמשולמים על ידי כספי המיסים כדי לחסל אותו. לא היה על זה אף תקדים.
מה שהכי מטריד את נתניהו זה שבשאלת ההתאמה לראשות ממשלה, ראינו את גדעון סער כשהוא בחוץ, מגיע למקומות מאוד גבוהים לעומת שאר בכירי הליכוד, וזה מה שגורם לנתניהו לנסות לעשות לו. הרי אנחנו זוכרים מה הוא עשה לגלעד ארדן בתחילת הקדנציה הזאת, מה הוא עשה לבוגי יעלון, הוא ניסה לעשות את זה גם לסער, אבל סער התנהג כנראה בצורה חכמה יותר. נכון,
זה לא מגיע לקרסוליים שהוא ניסה לזה.
אתה יודע מה הוא... אולי מה שעמד לזכותו זו גם שמירת השבת, והעובדה שבניגוד לשרים שבאו אחריו, הוא הצליח להישאר בלב האוכלוסייה התל אביבית, ואנחנו רואים שהוא זוכה לפרגון, בא בעת שהוא שמר על השבת, אנחנו זוכרים שהוא דחה את חוק המרקולים שעבר אז בעיריית תל אביב, וזה מוביל אותי ישר יעקב לסיום. אנחנו גם קודם כל נאמר תודה רבה לאורך שלנו ישי פופובסקי, לאורך את האקטואליה של הרדיו אסתי פלד. תבחר לי איזה שיר שאפשר להעניק אותו, להקדיש אותו יותר נכון לגדעון סער, דווקא על שמירת השבת.
לפני שנקדיש השיר, אני רוצה להגיד איזושהי, ולתת איזשהו רעיון פוליטי. תמיד רגילים לחשוב שהמצר לישראל נעשה ראש, ומי שרוצה להתקדם בחיים הפוליטיים במגזר הכללי צריך לדבר נגד חרדי ונגד שבת. גדעון סער הוכיח שאפשר גם אחרת, אמנם הוא רץ לליכוד בינתיים ולא לרשות הממשלה, אבל זה מלמד שאפשר להיות בסדר גם עם השבת, ולא חייבים להתנגח איתה בסגנון רון קובי או יאיר לפיד. עכשיו שיר, חשבתי על השיר עמק עד שש ביעי של שלמה קרליבך, אני אקדיש אותו גם לגדעון סער.
הוא שיר נהדר, הוא לא כל כך מוכר, אחד השירים יפים שלו.
אני רוצה גם להקדיש אותו לאחי חצי חיליק שהתחתן השבוע, ויש לו שבת חתן.
תודה רבה, רק בשמחות.
רק בשמחות.
כולם יסבעו והתענגו מטובך, הוא התענג השבוע גדעון סער, מהתוצאות. שבת שלום.
שעה בשבילי, כל חי תמיד.